דף כ"ג עמוד א', מעניין לראות שמצוות נר חנוכה היא אחד מהמצוות המוטלות על האדם, ובכל אופן הוא מברך על ראייתה. אנחנו נראה היום שלא רק המדליק נר חנוכה מברך, אלא אף מי שאינו מדליק, אלא רק רואה את נר חנוכה, כבר מברך את הברכות. וההסבר לכך ייתכן לומר שהעניין של נר חנוכה, שאני מדליק נר, אני מפרסם את הנס. עצם הדלקת הנר, אש, זה דבר שמחמם ומועיל לכולם. נר לאחד, נר למאה. הנר לא נחסר אף פעם כשהוא נותן לשני. ולכן מברכים גם על ראייתו, כי זו הייחודיות של נר, כשהוא מפיץ סביבו, כשאתה מדליק אותו, הוא מפיץ גם לאחרים. התפקיד שלנו להיות כאלו, נהיה מגדלורים, בחינוך, לילדים שלנו, לחניכים שלנו. כשאנחנו נהיה נרות, נפיץ כבר לכולם את האור של הקדושה, את החום, את האהבה, וממילא ההשפעה תבוא מאליה. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו עדיין בדיון האם הנחה עושה מצווה, או הדלקה עושה מצווה. התחלנו אותו אתמול, מביאה הגמרא ראיה. תשמע דמה ביהושע בן לוי. הששית, מנורה, שהייתה דלוקה, שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו בשבת, ובמוצאי שבת הוא רוצה בעצם להפוך אותה לנר חנוכה. למוצאי שבת מחבה ומדליקה, הוא מדליק שוב פעם לשם מצוות נרות חנוכה. ומסבירה הגמרא את הראיה. היא אמרת בשלמה הדלקה עושה מצווה, שפיר אני מבין, הוא מחבה, מדליק מחדש לשם מצוות נר חנוכה, מצוין. אלא היא אמרת הנחה עושה מצווה, האם מחבה ומדליקה? אם אתה אומר לי שההנחה היא זו שעושה את המצווה, לא מספיק להגיד מחבה ומדליקה, צריך להיות כתוב כך, מחבה ומגביעה ומניחה ומדליקה מבעי אליי. זאת אומרת, הוא צריך לחבות אותה, להגביע אותה מהמקום שהיא מונחת בו, ואז להניח אותה לשם מצוות נר חנוכה. מזה שלא כתוב כך, אנו רואים שההדלקה עושה מצווה ולא הנחה, ומביאה הגמרא הוכחה נוספת ואחרונה, ובכך היא חותמת את הדיון. ועוד, מידק המברכין אנשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. שמע מינה, הדלקה עושה מצווה, אנחנו לא מברכים להניח נר חנוכה, אלא להדליק. שמע מינה שבאמת הדלקה עושה מצווה. ואשתא דאמרינן, עכשיו שהגענו למסקנה הזו, שהדלקה עושה מצווה, אז אם הדליקה אחרי שוטה וקטן, לא עשה ולא כלום, אפילו אם אחר כך אני, בן אדם בן דעת, ילך ויניח את החנוכיה במקום שראוי לה על פי הדין, זה עדיין כלום, כיוון שעצם ההדלקה היא זו שעושה מצווה. מציינת הגמרא, אישה ודאי מדליקה, דאמר ביהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. אומר רש"י, גם עליהם גזרו את הגזרות, גזרו שכל בתולה תיבעל לתפסר תחילה, ואם כן, היא בת חיוב, ושהיא מדליקה, הדלקתה מצווה. תוספות מציין במסכת מגילה, שאף הן היו באותו הנס, שהנס נעשה על ידיהם. יהודית, ביתו של יוחנן, כהן גדול, גם כן נלקחה להגמון, והיא חתכה את ראשו, ועל ידי כך ברחו היוונים. ואף אין היו באותו הנס, פירוש שהם גרמו לנס שהתקיים. אמר רב ששת, אחסנאי חייב בנר חנוכה, גם אם אתה מתאחסן אצל בן אדם ואתה לא נמצא בביתך, כל הזמן הזכרנו נר איש וביתו, מניחה על שולחנו, פתח ביתו, גם אם אתה לא נמצא בביתך אלא מתאחסן במקום מסוים, אתה חייב בנר חנוכה. מסביר רב זרע איך באמת מדליקים אצל האחסנאי, אמר רב זרע, מרש, כי אבינה בי רב הייתי הולך לבית המדרש, משתתפנה בפריטי בעד אושפיזה, הייתי בעצם משתתף בהוצאות השמן של נר חנוכה יחד עם האחסנאי, יחד עם המערך, וכך הייתי מדליק נר חנוכה. בתר דנשיא ואיתתה, לאחר שנשאתי אישה, אמינה, אמרתי לעצמי, אשתא ודאי לא צריך נא, דקא מדליקי עליי בגוי ביתי. ברגע שאשתי מדליקה עליי בביתי, אני לא צריך להשתתף עם האחסנאי. מתוך דבריו אנו רואים שגם כשאני חייב בנר חנוכה אצל האחסנאי, אני לא צריך להדליק לבד, אלא מספיק שאני אשתתף בפרוטה יחד עם המערך. אמר יהושע בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר, לנר חנוכה ושמן זית מן המובחר. אמר רבי מרש, אבי מעד אמר המשחד השום שמה. הרבי שלי רבא היה מחפש דווקא שמן סומסומים. למה? אמר אי משך נאורי תפי, משך זמן הבערה שלו ארוך יותר. כיוון דשמע לה לעד רבי יהושע בן לוי, ששמן זית הוא מובחר, מעד רבי משחד הזיתה. אמר אי צליל נאורי תפי, האיכות של הבערה טובה יותר. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים יפין לדיו, כשמייצרים דיו משתמשים בשמן, ושמן זית מן המובחר. עכשיו, בעשיית הדיו יש שני שלבים, יש שלב שאני מערבב את המרכיבים יחד עם שמן, ויש שלב שאני מעשן את הדיו באש שבוערת על ידי שמן. שואלת הגמרא, מתי יש עדיפות לשמן זית? היא באה אליו, האם לגבל או לעשן, כשאני מערב את המרכיבים עם השמן, או כשאני מעשן אותם באש הבוערת בשמן זית? תשמע, דתני רב שמואל בר זוטרה, כל השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר, בין לגבל, בין לעשן, אנו רואים שתמיד שמן זית טוב יותר. רב שמואל בר זוטרה, מתני אחי, שונה קצת, כל השנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר, אם כן אנו רואים שרק במהלך האישון שמן זית מועיל, במהלך הגיבול, על כך הוא לא דיבר. כבר דיברנו על תהליך ייצור הדיו, אמר רב אונה, כל השרפים יפין לדיו, ושרף כתף מהעץ שנקרא כתף, יפה מכולם, הוא הכי טוב להשתמש. חוזרת הגמרא לעניין נר חנוכה, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורבי ירמיה אמר, גם הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך שתיים, שזה שעשה ניסים ושהחיינו. מדליק מברך שלוש, ומוסיף גם להדליק נר חנוכה. מכאן ואילך מדליק מברך שתיים, והרואה מברך אחת, כי ברכה אחת מורידים. שואלת הגמרא, מה היא ממעט? איזו ברכה הוא לא מברך ביום הראשון ולא מברך בשאר הימים? ממעט זמן את שהחיינו ומברך רק ביום הראשון. שואלת הגמרא, אם אתה מבין שאתה יכול לברך ברכת שהחיינו אחת בתחילת חג החנוכה, ואתה מתכוון בברכתך את כל החג, אם כן, גם ברכת שעשה ניסים, תאמר פעם אחת בתחילת חג החנוכה, ואתה מתכוון על כל החג, ונימות נס, וגם נס אפשר להגיד רק ביום הראשון. עונה הגמרא, נס כל יום מאיתה, בכל יום ויום יתרחש נס בחג החנוכה. מה שאין כן בברכת שהחיינו, כשאתה עומד בתחילת החג, ומודה לקדוש ברוך הוא שהביא אותך לימים הללו, כבר בימים הבאים אין שייכות לברך אותה פעם נוספת. מה אם מברך מברר את הגמרא, מה נוסח הברכה? מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. שואלת הגמרא, והיכן ציוונו? הרי לא כתוב בתורה, זה מצוות חכמים, איך ייתכן לומר על כך וציוונו? עונה הגמרא, ברור שציוונו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוע בקול חכמים, ואם כן אפשר לברך על כך. רב אבי אמר, כתוב לא תסור, אל תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, כאן הוא ציווה אותנו לשמוע בקול החכמים. רב נחמיה אמר, כתוב שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אם כן מבינה הגמרא, על כל דבר שהוא דרבנן גם כן מברכים. שואלת הגמרא, מטיב רב אמרם, כתוב כך, הדמי. דמי זה פירות שאני לא יודע אם הם מאוסרים או לא. הם ספק, אסורים באכילה, אבל מותר לעשות בהם שימושים אחרים. לדוגמה, מערבין בו בשבת אפשר לעשות בו עירובי חצרות שכולם יוכלו להשתמש בחצר, וכן משתתפים בו שיתופי מבואות. ומברכין עליו, אם אתה אוכל, זה לא נקרא מצווה הבאה בעבירה, מברכים עליו. ומזמנין עליו גם כן ברכת המזון, ומפרישין אותו ערום, הבינה הגמרא, כיוון שלא מברכים על המעשות שאתה מפריש, אז מותר להפריש את זה גם כשהוא ערום, ובין השמשות, גם בין השמשות של ערב שבת, מעשר רגיל אסור להפריש, הדמי הזה שהוא ספק מותר, ומסיים רב אמרם תקושיה, והיא אמרת כל מידי רבנן בה היא ברכה, אך הרי גם דמי זה מידי רבנן, וצריך להפריש את מעשותיו מידי רבנן, ואם אתה אומר לי שמותר להפריש אותו ערום, כי קאי ערום איך היא מברך, והבאינן והיה מחנך הקדוש, ולכה, כתוב והיה מחנך הקדוש ולא ייראה בך ערוות דבר, דורשים לא ייראה בך ערוות דיבור, כשהאדם לא במצב של קדושה, הוא ערום ובלי בגדים, אסור לו לברך, אסור לו להזכיר את שם השם, ואם כן, ואת הבנת שעל כל דבר של דרבנן צריך לברך, אם כן שאתה מפריש מעשר מדמי, גם צריך לברך, אם כן איך אפשר להפריש אותו כשהוא ערום? עונה הגמרא פשוט מאוד, דמי לא צריך ברכה, למה? כי גם חכמים יודעים שזה מספק. אמר אביי, ודאי דדבריהם באי ברכה, לדוגמה הדלקת נר חנוכה, כל מצוות חכמים שהם קבעו את זה באופן ודאי, אז צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כי הוא ציווה אותנו לשמוע בכל דברי חכמים. אבל ספק דדבריהם לא באי ברכה, שחכמים תקנו רק מחמת ספק, כדוגמה, בדמי, שם לא צריך לברך ועל כן מפריש מעשותיו ערום. שואלת הגמרא, והיום טוב שני, דה ספק דבריהם הוא באי ברכה. יום טוב שני של גלויות זה תקנה שהרי פעם היו מקדשים את החודש על פי הראייה. היו מגיעים עדים לבדין, בדין היו מחליטים האם החודש מלא או חסר ושולחים להדכן את זה את כל עם ישראל. לחוץ לארץ לא תמיד היו מספיקים להגיע עד החג, ולכן אמרו להם תשמרו שני ימים טובים מספק. גם לאחר מכן שכבר היה קבוע החודשים ועד לימינו, אנו עדיין שומרים על התקנה הזו מדי רבנן. ואם כן, זה הרי ספק דבריהם ולסך כל מדי רבנן וספק איזה יום קדוש. ובכל אופן באי ברכה עושים קידוש היום גם ביום טוב שני של גלויות. עונה הגמרא, אתם כי איך ידע לא לזלזול לבא. חכמים החמירו וקבעו שיאמרו קידוש היום עליו שזה ספק דבריהם, כדי שלא יבואו לזלזל ויאמרו באמת הרי אנחנו יודעים מתי התאריך המקורי, נשמור רק אותו וביום השני נקל יותר, לכן אמרו מה פתאום, תראו איזה חמור זה, אפילו עושים קידוש היום. רבא אמר בעיקרון כל דבר של חכמים אפילו מחמת הספק מברכים, ולכן בנר חנוכה מברכים, ולכן גם ביום טוב שני של גלויות מברכים. רק אתה רב אמרם שאלת אותי מדמי, דמי זה אפילו לא ספק, זה חומרה באלמה, כי רוב עמי הארץ מאסרינן, ולכן הדמי ככל הנראה מתוקן, מרבית האחוזים שהוא בסדר גמור. רק יש לך חשש קל שבקלים החמירו חכמים שיעשו שוב, ועל כן רק בדמי לא מברכים. חוזרת הגמרא לדיני נר חנוכה, אמר רב עונה, חצר שיש לה שני פתחים, אדם יש לו שני פתחים לבית שלו, או לחצר שלו, צריכה שתי נרות להדליק נר חנוכה בכל פתח ופתח. אמר רבא, לא אמרן אלא משתי רוחות, אם אחד בצפון אחד בדרום לדוגמה, אבל מרוח אחת לא צריך, אם יש לו שני פתחים ממש צמודים אחד לשני באותו צד, באותה רוח, לא צריך להדליק נר חנוכה. שואלת הגמרא, מה איתה אמא? משהו פה לא ברור. אילה אמא משום חשדה, חשד שאנשים יאמרו שמי שגר כאן לא מדליק נר חנוכה, חשדה דמן. אילה אמא חשדה דאלמא, סתם בן אדם שיזדמן פה לעיר, יראה בן אדם יוצא מפתח שאין בו נר חנוכה. אם ככה, אפילו ברוח אחת נמי ליבאי, הוא לא יודע ששני הפתחים הללו באותו כיוון, הוא לא יודע שם של בן אדם אחד. ואם תאמר לי, חשדה דבני מטה של בני העיר, הם יודעים מי גר כאן, הם מכירים את הבן אדם, יודעים שיש לו שני פתחים. אם ככה, אפילו משני רוחות נמי לא ליבאי, גם אם זה משני צדדים, אחד בצפון, אחד בדרום, כניסה משתי רחובות, עדיין הם יודעים שזה בית של בן אדם אחד, והם מבינים שהוא הדליק נר חנוכה באחד מהפתחים. עונה הגמרא לעולם משום חשדה דבני מטה. הבעיה שלי וזימנין דמחלפי בעי ולא חלפי בעי. אנשים יעברו רק באחד מהרחובות, יראו שאין שם נרות חנוכה, ואמרי הם יאמרו לעצמם כדרך האנשים, כי איכי דבאי פיתחה להדליק, ואך פיתחה נמי לא הדליק. כנראה אם פה אין נרות חנוכה, גם בצד השני, והם יבואו לידי חשד, להגיד שהוא כלל לא הדליק נרות חנוכה, לכן אומרים לך, החשד שלי זה מבני העיר. אם הפתחים שלך משני רוחות, תדליק בשניהם, יכול להיות שאנשים יעברו בצד אחד, לא יראו, כבר יבואו לחשוד בך. אבל אם זה מאותה רוח, יש כאן שני פתחים, באחד יש ואחד אין, אבל בני העיר יודעים שזה של אותו בן אדם, ואם כן הם רואים שהוא הדליק נרות חנוכה. בעצם אנחנו רואים כאן שאני צריך לדפוק חשבון לכל הסביבה, אם הם יחשבו שאני יחשדו בי או משהו כזה, אני צריך לדאוג שזה לא יקרה. ומינה תמרה דחיישינה לחשד, איפה רואים את המקור הזה? אומרת הגמרא דתניא. אמר רבי שמעון בשביל ארבעה דברים, אמרה תורה להניח פאה דווקא בסוף שדה. ומהתורה יש מצווה מתנות עניים להניח בסוף הקצירה של כל השדה, פאה, פינה אחת בצד לעניים, תעשה את זה דווקא בסוף השדה ולא באמצע, לא באמצע הקצירה. מדוע? ארבע סיבות והוא יסביר את כולם. מפני גזל עניים, ומפני ביטול עניים, ומפני החשד, ומשום בעל תחלה. והוא מסביר. מפני גזל עניים שלא יראה בעל הבית שעה פנויה ויאמר לקרובו אני הרי זו פאה. התורה רצתה שכולם ידעו מתי מגיע הזמן הזה של הפאה. שהוא לא יחליט באמצע ימי הקציר, פתאום הוא יגיד לקרוב שלו אני בוא, עכשיו זה הפאה, קח את כל מה שיש פה, ולאחר מכן ימשיך לקצור את השדה. לכן אומרים לו דווקא בסוף, כולם יודעים באיזה שלב אתה אוכל, עניים מתעדכנים מתי תהיה פה פאה וכולם יגיעו ויקחו. וכן מפני ביטול עניים זה גם אותו רעיון שלו, יהיו עניים יושבין ומשמרין, עכשיו מניח בעל הבית פאה. הם כל הזמן ישימו שם משמרות סביב השדה והתבטלו על ידי כך. לכן אומרים לא, שיהיה זמן קצוב, ידוע לכולם מתי הוא מניח פאה. הטעם השלישי מפני חשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים, תבוא מהרה לאדם שלא יניח פאה בשדהו. הם יראו בעצם שהוא גמר את קצירתו עד הסוף, ולא ידעו שהוא כבר הניח פאה במהלך הקציר. אם כן אנו רואים שצריכים להתחשב במה יאמרו הבריות, ולדאוג להיות נקיים מהשם ומישראל, ולא לבוא לידי חשד. הטעם הרביעי במשנה היה הוא משום בעל תחלה. שואלת הגמרא, תוקולו לב משום בעל תחלה. נינו, מלשון הפסוק משמע להשאיר את הפאה דווקא בסוף שדהו. אז הכל זה העניין של בעל תחלה. עונה הגמרא אמרה מפני הרמאים. זה טעם נוסף ואומר לך, יש אנשים שבאמת לא רוצים להשאיר פאה. הם יקצרו עד הסוף ושתבוא לשאול אותם, הם יאמרו לך, אנחנו? השארנו כבר פאה תוך כדי הקציר, כבר מוקדם. לכן אמרה תורה בעל תחלה דווקא בסוף מפני ארבעת הטעמים הללו. ואם כן אנו רואים שחוששים למפני החשד, על כן אדם שיש לו שתי פתחים משני רוחות ידליק בשניהם נר חנוכה, שלא יאמרו עוברים ושבים, אם כאן לא ידליק, גם בשני לא ידליק. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.